אנחנו בדף זין עמוד א' יחסית למעלה. אמר רב שמואל בר יהודה, שלחה להם אסתר לחכמים, קבעוני לדורות. אני רוצה שזה לא יהיה רק חגיגה חד פעמית באותה שנה שהיה נס, אלא שזה יקבע נס לדורות. שלחו לה קנאת מעוררת עלינו, זה יעורר בעיות עם אומות העולם, ימו שאנחנו שמחים על הניצחון ועל זה, וזה מפלה של אומות העולם, זה לא טוב, מעוררת לבין האומות. שלחה להם, כבר כתובה אני על דברי הימים, זה כתוב בצורה מפורסמת, זה לא דבר שהוא אנחנו פתאום מעוררים אותו, דברים כתובים, ידועים, והדברים מאוד ברורים, כמו שכתוב על דברי הימים למלכי מדר פרס. אז אם כן, זה כבר לא משנה, זה נושא שכל העולם מכיר אותו מבחינה היסטורית, יש לו נתונים. רב ורבי חנינה ורבי יוחנן ורב חביבה מתנו בכולה סדר מועד כל קיהי זוגה, כל פעם שמופיע לפנינו הזוג הזה, רבי יוחנן ורבי יונתן, בסדר מועד היו מחליפים את רבי יוחנן, ובמקומו מכניסים את רבי יונתן. אז לכן המקרה הבא, למשל במימרה הבאה, הם במקום להגיד רבי יוחנן, כיוון שזה סדר מועד, במקומו גרסו רבי יונתן. שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות, תעשו ממני חג לדורות. ופה זה לא... מה?
זה טעות, או כי זה כינוי שלו?
היה להם מסורת כזאת, כנראה. מקודם הדבר היה על קביעת החג. עכשיו כתבוני זה לא על קביעת החג, אלא על המגילה. שהמגילה תהיה חלק מהתנך, חלק מכתבי הקודש. זה עוד בקשה. בקשה ראשונה הייתה קביעת החג, בקשה שנייה מעמדה של מגילת אסתר, שתהיה בקודש. שלחו לה, לא, הלא כתבתי לך, כך כתוב בספר משלי, הלא כתבתי לך שלישים ומועצות ודעת. אז שלישים ולא ריבעים. זאת אומרת, מצאנו בתנך, בתורה, שלוש פעמים התייחסות לנושא עמלק. פעם אחת בספר שמות, בסוף פרשת בשלח, פעם אחת פרשת זכור ופרשת כי תצא, ופעם השלישית בקרב של שאול, כן, שאנחנו קוראים בהפטרה של פרשת זכור. ושלוש פעמים יש התייחסות לנושא עמלק, וזהו, ולא, אין צורך למקור רביעי. עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה, מצאו רמז לדבר שיש צורך להזכיר ארבע פעמים את נושא עמלק. כתוב זאת זיכרון בספר, כתוב זאת מה שכתוב כאן, ובמשנה תורה זיכרון מה שכתוב בנביאים, בספר זה רומז לקריאת מגילה, מה שכתוב במגילה. אז אם כן, המילה ספר רומזת, כתוב זאת זיכרון בספר, המילה בספר רומזת לקריאת המגילה, שגם היא חלק מזכירת עמלק. ואכן יש שיטות בראשונים ופוסקים שבקריאת מגילה יוצאים ידי חובת זכור, שיטה כזאת. תודה רבה. ואז כאילו אם אדם שמע את המגילה ולא קרא נגיד זכור, יש דעה שהוא יצא ידי חובה. כתנאי, היא אומרת הגמרא שזה בעצם דיון בתנאים. כתוב זאת מה שכתוב כאן, זיכרון, כתוב כאן זה פרשת בשלח, זיכרון מה שכתוב משנה תורה פרשת כי תצא, בספר מה שכתוב בנביאים אצל שמואל ושאול. אז אם כן, יש לנו רק שלוש פעמים דברי רבי יהושע. רבי אלעזר המודעי אומר, כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה. אז המילה כתוב זאת כוללת את כל מה שכתוב בתורה, שזה בעצם פעמיים, וזיכרון מה שכתוב בנביאים בספר שמואל, בספר מה שכתוב במגילה. טוב, אז אם כן, מצאו חכמים לפי חלק מדעות צמח לכך שקריאת מגילה גם היא ספר, צריכה להיות חלק מהספרים, חלק מהספרים הקדושים, כי יש בה המשך של זיכרון מחיית עמלק. עדיין היה ויכוח עד כמה היא חלק מהתנך. אמר יהודה, אמר שמואל, אסתר אינה מטמאה את הידיים. המשנה במסכת ידיים בסדר טהרות אומרת שחכמים גזרו גזרה שכתבי הקודש מטמאים את הידיים. למה? איתה למדנו זה מסכת שבת, אנשים היו רגילים לשים ליד כתבי הקודש תרומה, כי תרומה דבר קדוש, כתבי הקודש דבר קדוש, מתאים דבר קדוש ליד דבר קדוש. מה שהיה קורה, שהעכברים היו באים לאכול תרומה, הם לא מבחינים בתרומה או לא תרומה, ואגב זה היו מקלקלים את הספרים.
זאת אומרת, הם מחסנים כאילו...
עושים תרומה, אדם שיש לו שיריות של תרומה, אז הוא אומר, איפה אני אשים את זה? יחד עם במקרר, עם הכל, אז זה מבלבל, ושם את זה ליד ספרי הקודש. אז זה יצר, בסוף זה יצר זילותה בספרים. אז החליטו חכמים כדי להגן על הספרים גזרה שכתבי הקודש מתמים, זאת אומרת אם אתה שם תרומה ליד כתבי הקודש אז כתבי הקודש מתמים את הידיים ואז תיגב התרומה זה מתמים, אז כאילו הפך שהתרומה לא תהיה לידם. עכשיו בעצם מה זה אומר? שמה שמתמי ידיים זה דבר שצריך להגן עליו, זה הכל היה בשביל להגן. על מה צריך להגן? על מה שנכלל בתנך. מה שלא לכם בתנך, בסדר, אנחנו לא בלחץ להגן עליו כל כך.
אבל גם הדיעתם זה שלא יאכלו גם את הספרים?
עכברים, כן. עכברים הם, יש להם נטייה הרסנית כזו.
אבל אין בעיה שהם
יאכלו
את התרומה?
חבל, אבל זה לא...
אפשר לעצור אותם.
אכלו תרומה, אבל פה הם פגעו בספר קודש, פגעו בספר תורה, בסדר? בביזוי הקודש. אז לכן... בעצם מה שמטמא את הידיים זה סימן שהוא חלק מהתנך. אז פה יש דעה שאומרת שמגילת אסתר אינה מטמא את הידיים, זאת אומרת שהיא לא חלק מהתנך, היא לא חלק מהגזרה. זאת אומרת אם אחרות טוב אז עכברים יאכלו, זה לא חלק מהתנך ממש. למימד הסבר שמואל, לפי זה צריך לומר שאסתר היא לה ברוח הקודש, נאמרה. אסתר היא לא חלק מרוח הקודש, היא ספר יפה, חשוב, גמירת שמיים, אבל לא ברוח הקודש. לא נכון, אומרת הגמרא. הרי שמואל בעצמו אמר שאסתר ברוח הקודש נאמרה. בגמרא יש מדרגות ברוח הקודש. נאמרה לקרות ולא נאמרה לכתוב. זאת אומרת, כשאסתר כתבה את רוח אמרה את מגילת אסתר והמסר, המסרים של מגילת אסתר נאמרו ברוח הקודש. האם כתיבת הספר עכשיו הפך להיות קדושה? לא. אפשר לחלק שהתוכן הוא קדוש, אבל הכתב שעולה על קלף אין בו קדושה. ככה רצה שמואל לחלק בשתי בחינות בתוך רוח הקודש. זאת אומרת שרואים שמגילת אסתר היא ככה ממש על הגבול, כן, בתנך לא בתנך לפי שיטת שמואל. מה הייתי ואומר את הגמרא? הרי אנחנו רואים שבאמת היה דיון לגבי כמה ספרים האם נכללים בתנך. למשל רבי מאיר אומר שקהלת אינו מטמא את הידיים. קהלת זה ספר מאוד חשוב, מלא חוכמה, אבל בלי רוח הקודש. או מחלוקת הייתה לגבי שיר השירים. רבי יוסי אומר שיר השירים מטמא את הידיים, זאת אומרת שיש שם קודש, ומחלוקת בקהלת. רבי שמעון טוען שקהלת זה מקולי בית שמאי, שטוענים שקהלת זה לא חלק מהתנך ולכן זה לא מטמא את הידיים, ומחומר בית הלל. אבל רות ושיר השירים ואסתר מטמאים את הידיים. ואם כן אנחנו רואים שלכל הדעות יש ויכוחים, אולי על קהלת, ויכוחים אולי על שיר השירים, אבל לא מצאנו ויכוח על אסתר. משמע שאסתר לכל הדעות זה כתבי הקודש וזה מטמא את הידיים. את הגמרא זה באמת לא פשוט. רודה אמר כרבי יהושע, ושמואל סובר כרבי יהושע, דתני רבי שמעון בן נשיא אומר קהלת אינו מטמא את הידיים, קהלת זה לא חלק מהתנך לפי השיטה הזאת, ומפני שזה חוכמתות של שלמה אבל זה לא רוח הקודש. אמרו לו וחיזו בלבד, אמר הלא כבר נאמר וידבר 3,000 משל. זאת אומרת ששלמה אמר המון המון דברי חוכמה, אז למה נזכרת שקהלת זה חוכמתו של שלמה? הכל מה ששלמה כתב זה חוכמתו, גם שיר השירים, גם משלי. ואומר אל תוסף על דברם, נאמר בספר משלי אל תוסף על דבריו. זאת אומרת מה שכתבתי פה לא להוסיף, זה תימן שזה דברים שבקדושה. אם זה דבר שהוא לא בקדושה אתה יכול להוסיף תוספות, פה זה בקדושה אל תוסיף. מי ואומר וכי תממה מרתו ואמר דאי ביי איכתיב ודאי ביי איכתיב ודאי ביי לא איכתיב. אולי תאמר שאם אתה רוצה מה שהוא כתב משלים באלמה זה לא מהקדוש ברוך הוא, ואם הוא היה רוצה אז הוא לא היה כותב, זאת אומרת לא, זה לא רוח הקודש שחייבים לכתוב אותה. תשמע אל תוסף על דבריו, סימן שזה קודש. כל זה דיון לגבי קהלת, אבל לגבי אסתר מה שמעניין אותנו יש במחלוקת. תניא, רבי אליעזר אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה, ולכן זה רוח הקודש, ולכן צריך להתייחס אליו ברצינות. אז אם כן, תכף נראה עוד ברייתא, יוצא שרבי יהושע, עודה אמר כרבי יהושע, שרבי יהושע סובר שבאמת שיש לנו רק שלוש פעמים מזכורים בתנ"ך, כמו שראינו, טוב לך שילשים, ואין פעם רביעית, ולכן לשיטתו אסתר לא מתה מת הידיים. וראינו שיש מחלוקות גם לגבי קהלת וגם לגבי שיר השירים, ואם כן יש לנו מחלוקת גם לגבי אסתר. אבל אנחנו רואים שרוב התנאים סוברים לא כך, לרוב התנאים סוברים שאסתר יש ברוח הקודש, כמו שעכשיו אנחנו מתחילים לראות. רבי אליעזר אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ויאמר המן בליבו. איך יודעים מה היה בליבו של המן? זה רוח הקודש. רבי יעקב אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה, שאמר בית אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. איך אתה יכול לדעת מה כל אחד חשב בליבו על אסתר? רבי מאיר אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ויוודע הדבר למרדכי. איך נודע לו? רבי יוסי בדרומסקית אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ובביזה לא שלחו את אדם. איך אתה יכול לדעת שאף יהודי בכל מקום בעולם לא לקח איזה ביזה? זה רוח הקודש. אומר שמואל, יאב היית, אם הייתי שם בין התנאים הייתי מוסיף, אבא אמינא מילתא דעדיפא מכולו, שנאמר קיימו וקיבלו, קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. זאת אומרת שזה רוח הקודש, שהעליונים קיבלו גם את החג הזה כדבר אמיתי. אמר רבא לכולו איתלו פירחה, על הכל אפשר להקשות, לבר מדשמואל דלת לפירחה. דרבי אליעזר, מאיפה יודעים מה אמר המן בליבו? אפשר להניח, יש סברה בדבר, המן היה כידוע ענב גדול, והוא מסתבר הדבר שהוא ידע שבטח הקדוש חשברוש חושב עליו. סברה, לא אבא אין יש חשיב למלכה, כבתו היה אדם הכי חשוב למלך. והי כי כמפיש טובה, ואמר עדת הדנפשי, הוא חשב רצה שיביאו לו לבוש, מלכות וכו', הוא חשב שזה בשבילו בוודאי. רבי עקיבא שטוען שרוח הקודש בגלל שאסתר מצא חן בעיני כולם, דימה כרבי לזר, דבר מלמד שכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתו. זאת אומרת שממש הם דיברו על זה, כל אחד דיבר, וואי, היא בדיוק מזכירה לי את הזאת, את ה... את, ה... את הבית שלי, את, המשפ... את העם שלי. אז אנשים דיברו על זה, אז זה לא היה דבר נעלם. ועד רבי מאיר דילמה כרבי חייא בר אבא, איך מרדכי נודע לו הדבר? לא נודע לו הדבר ברוח הקודש, הוא ידע, כי הוא ידע שפות. אמר בקטן ואשר שני תרשיים היו, והוא דיבר, ידע את הלשון שלהם, כמו שאנחנו עוד נעסוק בזה לכמן. עד רבי יוסי בדרומסקית שרצה להוכיח מבביזה לא שלחו את אדם, דילמה פריסטיק שדו, אולי באמת כל קהילה וקהילה רשמה דיווח מסודר ושלחה שליח עם עדכונים, בדקנו, לא היה ביזה, ואסתר ומרדכי לא ידעו ברוח הקודש, קיבלו עדכונים שוטפים מהשטח. שמואל ודאי לתת פרחה, שמואל אין לו פרחה, כי מה שידעו למעלה קיבלו למעלה, מה שקיבלו למטה זה סימן שזה רוח הקודש.
שמואל אומר, זה דווקא הכי לא...
הכי רוחני, הכי דרוש.
כן, זה ממש דרוש, קיימו וקיבלו, זה לא...
נכון.
כל השאר זה
גם היה לי קצת קשה. אמר רבינה, כבר ראינו את הממרה הזאת של רבינה בסוף מסכת יומה. עיינו דרה מרין שתו אחד בפלפל תחריפתא ממה לצען הקרי. לפעמים פלפל אחד קטן יותר מועיל ממלא מלא ירקות. יוסף אמר מאח המקור נוסף לכך שמגילה
שמואל, אבל לא היה ברמה של כל המורה,
הוא המורה,
אבל הם כאילו ברמה כזאת
יכולים להפריח, התמודד, כן, למה לא, דברי אגדה אפשר להתווכח איתם. רב יוסף אמר מאחה, בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. איך אתה יודע שימי הפורים יישארו לנצח? זה רוח הקודש יודעת להגיד מה יהיה בעתיד. רחמן בר יצחק אמר מאחה, וזכרם לא יסוף מזרעם. זאת אומרת שעם ישראל יישאר לנצח, בימי הפורים יישארו לנצח. כל הדברים האלו זה הבטחה שרק רוח הקודש יודעת לומר. חלק ממצוות היום זה לא רק קריאת מגילה, יש עוד שלוש מצוות: שלוח מנות, מתנות לאביונים, ומשתה ושמחה. תני רב יוסף, משלוח מנות איש לרעהו. משלוח מנות, מנות זה שניים, לרעהו לבן אדם אחד. זאת אומרת, הקיום המינימלי של המצווה זה לשלוח שתי מנות, שני מיני מאכל, לאיש אחד, לבן אדם אחד. מי ששולח שתי מיני מאכל לבן אדם אחד יצא ידי חובת המצווה. אבל מתנות לאביונים, אביונים רבים, זאת אומרת שצריך שתי מתנות לשני בני אדם, אז אביונים צריך. מזה לומד הרמב״ם להלכה שצריך להשקיע יותר במתנות לאביונים מאשר במשלוח מנות. בתקציב המשפחתי שמושקע בפורים צריך להיות ככה: דבר ראשון מתנות לאביונים, דבר שני משלוח מנות, דבר שלישי סעודה. ככה צריך להיות הפרופורציות של התקציב, אבל רוב התקציב של משפחה לפורים צריך להיות במתנות לאביונים. מוטב, אומר הרמב"ם, שירבה האדם במתנות לאביונים מאשר שירבה במשלוח מנות ובסעודה. אז תראה, מתנות מנות זה נחמד, מתנות לאביונים זה עיקר מצוות היום.
מתי משלוח מנות נחשב לסל המשפחתי? כלומר,
אתה מוציא תקציבים. מה זה הילדים שלך? אתה בסוף יודע מה קורה.
לא, הוא בעל חיוב בפני עצמו. זאת אומרת, הוא בעל חיוב גם,
הוא בעל חיוב בפני עצמו גם למתנות לאביונים, זה ודאי. אין לו מדל
שילדים בר מצווה
צריך גם מתנות לאביונים. אז זה חשוב לזכור את זה כל שנה ושנה בתיעדוף, בתיעדוף התקציבי, שזה הרבה השלכות במחשבות, מה אנחנו חושבים ביום הזה, איפה אנחנו משקיעים את האנרגיות. וגם כל מיני, יצא לפני כמה שנים, אז בא אליי מישהו אחרי פורים והוא אמר לי שהוא שכח לתת מתנות לאביונים. שאלתי אותו אם הוא שכח משלוח מנות, אמר לי מה פתאום, אפינו מלא עוגות וזה וזה. איך מיד אחרי המגילה בבוקר, מיד אחרי המגילה, דבר ראשון מתנות לאביונים או לפני כן, ושם לסיים את הסכום הגדול. כי אנחנו עם שזה המהות שלו, עם ישראל, זה המהות שלו, זה צדקה. יש לך את זה, תקים לך זה פסחה, ואנחנו אומרים הדבר ראשון כל דכפין היטב ויכול, זה המהות של העם. ואנחנו, כמו שכתוב בספר משלי, צדקה תרומם גוי. מה שמרומם אותנו מול העמים האחרים זה זה, זה מה שנותן לנו את הכוח. אמר רבי יהודה נשיאה, שדר לה לרבי הושעיה, שלח לרבי הושעיה, את מדיג לטילטה, נתן לו איזה בשר משובח וגר בדחמרה וגם יין, שלח לו, קיימת היטב במהידו את מצוות משלוח מנות איש לרעהו. שלחת לנו מאוד יפה משלוח מנות איש לרעהו. רוב הגורסים, רוב הגרסאות מוחקות פה את הגרסה של מתנות לאביונים, כי הם היו שניהם אנשים עשירים, אבל הוא שלח לו משלוח מנות משובח. אז רואים שבשר ויין זה נחשב שתי מנות וזה טוב. אז צריך למעט במשלוח מנות. למה? אין עניים כבר בעם ישראל? בטח. לחפש אנשים שלשמח אותם בפורים. זה הרעיון, שאנשים יסמכו בפורים. צריך לחפש אנשים שאין להם שמחה בפורים ולתת להם. אפשר, הכי טוב זה להביא אוכל, להביא למישהו סעודת פורים, זה נחשב כאילו זה העיקר הדבר, או להביא לו כסף שאיתו הוא יכול לקנות סעודת פורים. אז לכן גם להלכה צריך סכום כזה שאפשר לקנות איתו סעודת פורים, זה המינימום. תביא לעני אחד כסף שהוא יכול לקנות אותו. כמה לבי שני עניים, כל עני, כמה עולה לקנות ארוחה במסעדה? משהו כזה. יפה. אז לאחד, כפול שתיים, 80 שקל, מה נגיד? אז זה מינימום של מתנות לאביונים, זה סדר גודל, 70-80 שקל. אתה מעריך, אדם, אפשר לקנות ארוחת צהריים יפה, שבעה, ב-30-40 שקל. אפשר, נכון? מה, פיתה עם מעורב ירושלמי, פיתה עם שווארמה, אפשר, נכון? אני לא שומע. מצוין, אז אל תיפגש, תן לגבי צדקה.
לא, זהו, השאלה היא באמת נכון. מתנות לאביונים נכנס לגדרי הצדקה שאתה לא יודע למי נותן.
הכי טוב, הכי טוב.
פה המבצע משלוף מלות, פה הוא מוכוון מתנות
לאביונים. טוב מאוד, רבא שדר למרי בר מר ביד אביי. רבא שלח את אביי, אביי היה הבן המאומת שלו, אז הוא שלח שליח למרי בר מר, שלח לו מלות פסקה דקשבה, שק מלא תמרים, ומליקה שקים חדיו שונה, ומלוא השק קמח משובח שכבר קלו אותו כזה, שהוא מתוק. אמר לאביי, אשתה אמר מרי, היא חקלה מלכה לעבד דיקולה מצברי לא נחית. זאת אומרת, אומר לו אביי, יש פתגם כזה, סל שאדם הלך איתו בעודנו כפר, הוא מאכיל לבהמתו, ממשיך אותו. זאת אומרת, אתה עלית מדרגה, נהיית ראש שיבה, אתה ממשיך לשלוח את אותם משלוחים כשהיית אברך דלפון. תמיד היית שולח לכולם תמרים וכזה, קצת קמח עם זה, נהיית בינתיים רב גדול, אתה ממשיך את אותו זה, זה לא ברמה שלך, אתה אמור לשלוח, להראות שאתה מחבב מישהו. טוב, הדר שדר ליהו, אז הוא באמת שלח לו מלוא טסקה דזנגבילה, זה תבלינים משובחים, ומלוא קסטה דפלפלתה אריחה, הביא לו ותבלינים, טוב, כל מיני תבלינים משובחים. אמר אביי, אשתה אמר מר, מה זה? תבלינים, כן, כנראה כמות גדולה הוא שלח לו. הדר אמר אביי, אנא שדר לי חולי ואיו שדר לי חופה, אני שלחתי לו דברים מתוקים והוא שלח לי בחזרה דברים חריפים. אז הוא הביא לו תמרים וקמח מתוק והוא שלח לו חזרה כל מיני תבלינים חריפים. הנה זה שני מיני אוכל, היו אוכלים את זה. אמר רבי, כי נפקה במי מר אבא סבנה, כשיצאתי מביתו של רבא ללכת לאבא מרי להביא לו את המשלוח מנות, הייתי מאוד צווה, כמעטי לאטם, הגעתי לשם, קריבו לי שיטין ציי, הביאו לי 60 קערות דשיטין מיני קדרה, 60 סוגי מאכלים בפורים, ואכלי בו שיטין לוגי, אכלתי מהם 60 טעימות, משהו כזה, ובישולה בטרייטה, המאכל האחרון, קראו לצלי כדר, ובאי למיחס, צער בטרה. גם אחרי שאכלתי אותו, רציתי לאכול את הצלחת גם אחריו. זאת אומרת, הוא בא לומר שהוא כל כך היה עני ורעב, שהוא לא שם לב כמה הוא רעב. הוא חשב שהוא שבע, והתברר שכשהוא הגיע למקום עם אוכל, בעצם יש לו רעבון עתיק יומין שמצא את מקומו. אמר בא לנו אדם רעין שי, קפין עניה, אני הוא רעב, ולא ידע, הוא לא יודע כמה הוא רעב בעצם. או, מכיוון אחר, רבחה לבסימה שכיח, כשיש אוכל טעים, אז תמיד מוצאים לו מקום בבטן. אביי ברבין ורבי חנינה ברבין, היו אנשים מאוד עניים, ומה הם היו עושים? איך היו עושים מדי חובת משלוח מנות? מחלפי סעודת ולעדיי ראי. זאת אומרת, כל שנה אחד אוכל אצל השני, סעודת פורים, וככה כל אחד היה מכם מצוות משלוח מנות. לא היה להם יותר מדי תקציב, מזמינים אחד את השני לסעודה, וככה כל אחד היה מקיים מצוות מנות. הראשונים דנים בזה, שלכאורה רק אחד מקיים, מה עם השני, איך הוא קיים? דנים פה בפירוש של רש"י. כן.
אבל אם אתה אומר שאתה
כי מי שהזמין והשני מה? המוזמן לכאורה הוא לא כי השנה הבאה, נו מה השנה עם השנה? אז הראשונים דנים בזה. מה? מה? לא, זה מישהו אחר. אבל באמת אפשר, אם עושים סעודה משותפת וכל אחד מביא משהו, אז יוצאים את חובת משלוח מנות. מביא נגיד שתי דברים, אתה מבין, עושים שתי משפחות, כל משפחה מביאה, אני יודע, סלטים ובשר, היא מביאה עוגו, לחם ויין, ירבבו ביחד, יצאו את חובת משלוח מנות.
הפירוש של
רשי
זה כאילו, זה לא
דבר, פשט
זה נשמע
שמחת לסעודת הבעלה, הוא מביא לו באותו זמן, לכן ככה הראשונים מסבירים, לא כרשי, מתקשים בזה. עד כאן דיברנו על שתי מצוות, מתנות לאביונים ומשלוח מנות. יש מצווה רביעית בפורים, אמר רבא מיכאי ויניש לבסומי בפוריה, עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. רבא ורבי זרע עבדו סעודת פורים בעד הדדי איבסום, השתקרו, קם רבא, שחטה לרבי זרע, הרג אותו מרוב התלהבות. למחר באי רחמה, התפלל עליו והצליח לאחיות מתים. האמוראים ידעו לעשות דברים כאלה. לשנה, שנה אחר כך, אמר לי, בוא עוד פעם, אז בוא, השנה שברה מאוד רחמד, אמר רבי זרע לרבא, נהייתי מאמנה בצעודת פורים בעד הדד, אמר לי, לא, בכל שעת אבשת המתרש ניסה, אני לא סומך על זה שאנחנו הפעם נצליח עוד פעם לעבור את זה בשלום.
מה?
כן, ככה חלק מהראשונים מבינים, כך שיטת חלק מהראשונים, שזה מעשה לסתור, נכון, שזה בא לומר שאסור להתבשר, מחלוקת ראשונית. כן, לפי הסוד אז הוא רצה להעלות אותו לעולם הבא, הם כל כך התבשמו, הוא רצה לרומם אותו לעולם הבא, ככה כתוב בספרים. אולי זה לא פשט, זה אני מסכים שזה אולי לא פשט. אמר רבא, סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו. זאת אומרת, עיקר שמחת פורים היא לא נעשית בלילה אלא ביום. מה התאמו? ככתוב ימי משתה ושמחה כתיב. ולכן מי שאוכל שותה בלילה לא קיים את המצווה. אז אפשר לרקוד במסיבה, אבל לדעת שאת עיקר המצוות תעשו, הסעודה והמשתה מקיימים ביום. רבא שיבא יתיב קמי ישב לפני רב כהנא, יש גרסאות שזה ימימה, נגה התחיל להתעכב, התאחר, ולא עתו רבנן, לא הגיעו בחורים לשיעור. אמר למה הייתה מלאתו רבנן? דיל מטרידה בסעודת פורים. אמר לי, ולא אבל אפשר למיך לבירות, היו צריכים לאכול אתמול בערב, היום בוקר, יאללה, בוא לישיבה ללמוד. אמר לו, לא שמיע למה, אתה לא יודע? אמר רב, הסעודת פורים שחלב עלה לצד החובתו. אמר לי, אחי אמר רב, אמר לי, אין, תנא מן 40 זים חזר על זה 40 פעמים, כדי שיהיה בטוח שהוא יזכור את ההלכה הזאת, כי הוא באמת חשב שאפשר לקיים בלילה, ואז ביום אפשר, כולם יכולים לבוא לשיעור, ואז בעצם רואים מכאן שבפורים הרב לא צריך לחכות לתלמידים שיבואו לשיעור, כי אין לי מי לדבר. דמי לקמאן דמנח בכיסטי. הוא חשב בהתחלה שאפשר לקיים את המצוות הסעודה בלילה, אז ביום אפשר לחזור ללמוד בישיבה. הוא לא הבין למה התלמידים לא באים. אמר לו, לא, אי אפשר, צריך ביום לעשות את הסעודה והמשתה. אז אנשים לא פנויים ללכת לישיבה.
למה צריך את זה ביום
ולילה? כי כתוב ימי משתה ושמחה. כתוב במגילה.
אם זה יומיים, אני אמר את זה רבי.
כן, אבל מילה יום.
ימיים.
לא, היה אפשר לכתוב, לעשות אותם משתה ושמחה. אבל הכוונה
שלנו לא יום שמחה, משתה
וימי.
יום דלת ותתווה.
אז כאילו לומדים פה שהמצווה להשתכר, יותר חשוב לנו תורה בקורת?
כן.
שמחה.
משמחה, מצוות שמחה. כתוב באמת, כתוב במשנה הברורה שילמד קודם הסעודה, שלפני הסעודה אדם צריך ללמוד את זה. למשל שילמד קודם סעודה, לא להגיע לסעודה מתוך רקנות, ללמוד תורה ואז סעודה. אבל כמובן שגם בסעודה כתוב צריכה להיות סעודה של שירות, תשבחות להשם, דברי תורה, ולא סתם איזה השתקרות סתמית. לכוונה, דברי שיהיה עבודת השם. לשמוח ב... ולא להפסיד ברכת המזון, ולא להפסיד מנחה וערבית.
שמחה כל שחק של שמחת תורה.
שמחת תורה. אז כתוב, מי שחושש בעצמו שהוא לא יקיים את המצווה כהלכתה, פתור.
פתור.
כן? אם אדם יודע שהוא לא ישיר שירי קודש, הוא לא יגיד ברכת המזון, הוא לא יתפלל ערבית, זה יעצור. העצה הכי טובה שאני יכול לייעץ זה שישתות רק יין. רק יין. לא שום דבר אחר. מי ששותה יין לבישום מיין, לא קורא לו, הוא עובר על זה לשלום. אם את חווים כל מיני דברים אחרים, אז יש בעיות. אבל המצווה היא יין, נכון. עד עכשיו עסקנו בענייני פורים, אבל כיוון שהמשנה האחרונה אמרה אין בן, אין בן אדר ראשון לאדר שני, אלא קריאת מגילה מתות לאביונים, אז הלשון אין בן עכשיו הופכת להיות פזמון חוזר, שכל המשניות הבאות בכלל לא קשורות לפורים, אין בן, אין בן זה לזה אלא זה, אין בן זה לזה אלא זה, זה עכשיו אנחנו עוזרים לגמרי הלכות פורים, למשך שתי דפים, משהו כזה, שלושה דפים. הכל זה אין בין זה, אין בין זה לבין זה, ואחר כך יהיו אגדות על פורים, בעזרת השם. יום טוב, בשורות טובות.